זהו, אנחנו עכשיו מתחילים. חבר'ה, אנחנו התחלנו בבירור של אותו מלך כוזרי, איך הוא הולך ומברר את דרכו בחיים, את דרכו האמונית. התחלנו בפילוסוף, לנוצרי, עכשיו אנחנו במוסלמי. אנשים חושבים שאנחנו היום מבחינה מנטלית מאוד מערביים, אנחנו מאוד דומים לאמריקאים, אנחנו לבושים כמו אמריקאים, אנחנו מתנהגים כמו אמריקאים, אנחנו מדברים כמו אמריקאים, אנחנו הכוכב ה-52 בדגל של אמריקה, ולכן כשיש היום מלחמת דתות בעולם בין הנצרות נקרא את זה ככה לבין המסלם, אנחנו מרגישים באופן טבעי כנגד האסלאם, אבל לא ככה המציאות, אלא האסלאם הוא הרבה יותר דומה לנו מאשר הנצרות, ולכן גם ההפרדה בינינו לבינו היא יותר קשה. לערבים כתוב בזוהר שיש להם זכויות בארץ ישראל בתקופת הגאולה, וזה אחד הדברים שהכי תוקעים אותנו היום, הזכויות האלה של ישמעאל פה על ארץ ישראל בזכות הברית, בזכות הצניעות שלהם. וגם מבחינה הלכתית אנחנו יודעים שאסור לנו להיכנס למנזר, לכנסייה, לבית של בית תפילה של נוצרים, אבל לבית תפילה של מוסלמים מותר לנו להיכנס. זה לא עבודה זרה בדיוק. כלומר, הם, העבודה שלהם היא עבודה טהורה, נקייה. הם עובדים לאלוהים האחד. אחד ולא שניים. אז בואו נראה. אנחנו תכף נראה. הוא מסביר את זה. הוא בונה את זה ככה בצורה יפה. קודם כל, כמו שאמרתי, הוא בונה את הצדדים המשותפים, ולאט לאט הוא הולך ומבדיל בסכין בינינו לבינם, ומראה עד כמה האסלאם הוא טעות.
לא
יכול
לעשות
חזרה את
הפסקה האחרונה?
כן. אתם רוצים גם לקרוא ממש?
לא, אז לא.
אני חושב שאין צורך לקרוא. בגדול, הבעיה שלנו עם הנצרות היא שהיא מנתקת, זה סוגריים, רק מה שהיה במקדמת, הבעיה עם הנצרות שהיא יוצרת עולם דמיוני. כלומר, היא באה ואומרת דבר שהוא אבסורדי. לא שהוא לא הגיוני. אנחנו יכולים להבין שהשכל שלנו הוא קטן, הוא לא מבין את הכל. דיברנו על זה שהשכל שלנו לא הצליח לתפוס את המהות של אלוהים. זה בסדר. אתה לא יכול להקיף המון, אתה לא יכול להגיע למרחבים. גם אמרנו מבחינה לוגית, אתה לא יכול להבין את המהות. אבל הם אומרים משהו שהוא בעייתי בהגדרה. הם אומרים שהאינסוף, האלוהים, שהוא בלי סוף, בלי גבול, הוא עצמו הסוף. הוא עצמו נכנס באחד מן הדורות בתוך גוף של בן אדם, וזה דבר שאין הדלת סובלת אותו. כלומר, פה יש בדיוק הפוך מאיתנו. אנחנו רוצים להגיד שאלוהים מופיע לנו דרך השכל. איך אתה מתחבר לאלוהים? דרך לימוד התורה. אלוהים דרך ההבנה שלך. נכון, אתה לא מבין הכל, אתה לא יודע הכל, אבל אלוהים מופיע גם בשכל, גם בהבנה שלנו. מה?
גם ברגש.
גם ברגש, נכון, כי זה כמובן.
ברגש
זה כמובן, נכון. אבל הבעיה שלנו היא עם הנוצרים, לא אני מדגיש את הצרי, כי עם ברגש אין לנו בעיה איתם. יש להם רגשות, תראה, הם משתפכים ונופלים, ויש להם עד היום כל מיני מיסות, כל זה כאלה. בדיוק, נכון. למה? מכיוון שמבחינת השכל יש פה בעיה שהיא בלתי פתירה, מה שנקרא. כלומר, אי אפשר להגדיר דבר בדבר שהוא הפוך ממנו. כלומר, אתה מגדיר את האינסוף, אתה אומר האינסוף הוא סוף. זה סתירה פנימית בתוך המשפט עצמו. אתה יכול להגיד האינסוף מופיע בסוף, זה אנחנו אומרים. אתם מכירים את הסעיף בשולחן ערוך שאומר, שמה זה הוא מפליא לעשות שאנחנו מברכים באשר יצר, שהפלא הגדול זה שהאינסוף מצליח להופיע בתוך הסוף. אבל גם כשהאינסוף מופיע בסוף, הוא נשאר אינסופי. והסוף נשאר סופי, יש רק מפגש ביניהם. אבל הם באים ואומרים, לא, האינסוף הוא סוף. ופה הוא טוען את זה, דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. ברגע שזה לא מניח מקום להיגיון, כלומר, ברגע שיש פה סתירה שכלית, אני מדגיש עוד פעם, מכיוון שאנחנו נראה בהמשך, שגם אצלנו יש חוסר הבנה בכל מיני דברים מסוימים, בגלל המוגבלות האנושית. אבל פה יש לא רק חוסר הבנה, פה יש סתירה פנימית. סתירה פנימית זה לא ייתכן מכיוון שהשכל אלוהים נתן לנו, ולא ייתכן שייתן לנו כלי שהוא מנגד ו- ו- ומפריע לאמונה. אז יש את האמונה, אבל האמונה צריכה להופיע גם בשכל. ואם היא לא מופיעה בשכל, אז יש פה בעיה. זה לגבי הנוצרים. ולכן גם בכלל, אני לא רוצה לפתוח את זה, אבל רק ניגע פה בכמה דברים. לא ייתכן שיש סתירה בין תורה לבין מדע. זה בא מאותו מקום של הפסקה הזאת. כלומר, מי שחושב שיש סתירה בין תורה למדע, או שהוא לא מבין מה זה תורה, או שהוא לא מבין מה זה מדע.
או שהמדע עדיין לא נסגר על עצמו בדברים
מסוימים. לא, זה גם יכול להיות, אבל זה בן אדם שהוא לא מבין באיזה רובד, באיזה מישור המדע עומד. מכיוון שברגע שאתה אומר סתירה, סתירה זה כשדבר נמצא על אותו מישור. שאני אומר שחור ואני אומר לבן, ושנינו נמצאים על מישור של צבע. אבל ברגע שאני מדבר על טעם חמוץ, ואתה מדבר על צבע לבן, אין סתירה בין החמוץ ללבן. כי זה מדבר על הטעם וזה מדבר על הצבע. שני נמצאים בשני מישורים שונים. אותו דבר, התורה והמדע יושבים על שני מישורים שונים, לכן לא תיתכן סתירה ביניהם. מתי יש סתירה? מתי שזה יושב על אותו מקום, על אותו רובד, אותו קומה. אותו דבר מה שהנצרות עושה. הנצרות באה ועושה, שמה את אלוהים על אותו רובד של הקומה השכלית, שם את זה ביחד. ברגע שאתה שם את זה ביחד, זה סתירה, זה לא יכול להתחבר, אבל יש פה בעיה. אני אומר, ברגע שאתה אומר שיש פה קומות, רבדים במציאות, נקרא לזה ככה, שיש, כמו שאמרנו, שהאינסוף הוא מופיע בסוף, זה בסדר. לא, אז אני חושב שסיימנו, זה לגבי הנוצרים, אני רוצה להתחיל את האסלאם, שנספיק היום לשם משהו. אז אמר הכוזרי לחכם מרחמי האסלאם, משלל לו את תורתו ולמעשה הוא אמר לו חכם המוסלמי. פה דבר ראשון אמרנו פותח בצדים המשותפים בינינו לבינם. אנחנו מאמינים באחדות האלוה ובקדמותו. עכשיו אם אתם זוכרים, לפני החגים דיברנו על מה זה אלוהים אחד אצלנו. נתנו שני הסברים מה זה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אמרנו, הסבר ראשון, הסבר הפשוט, שיש אלוהים אחד ולא כמה אלוהות. בניגוד למי?
נוצרים.
ולא נוצרים, שיש פה כמה אלוהות, יש את האב, הבן ורוח הקודש. אמרנו, חוץ מזה יש עוד הסבר יותר עמוק של מה זה אלוהים אחד. אלוהים אחד במובן הזה שהוא אחדותי. מה זה אחדותי? הוא לא ניתן לפירוק, לא ניתן להרכבה. היד שלי היא יד אחת, אבל היד האחת היא מוקבת מחמש אצבעות, ומקף יד. אלוהים הוא לא מתחלק. כשאנחנו אומרים ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה אומר שהיום יש מבחינת העיניים שלנו, אנחנו לא רואים שאלוהים הוא אחד. אנחנו רואים בעולם שלנו עולם שסותר את האלוהות. העולם שלנו הוא מציל לפנינו כל מיני אתגרים ושאלות על גבי האלוהות. דברים שנראה שכאילו כביכול העולם מתגלגל בלי אלוהים, וזה השם. השם זה ההופעה. כשאומרים השם של דבר, זה איך הדבר מופיע. שלום, קוראים לי איציק. זה אומר שאני עכשיו מופיע כלפיכם בשם של איציק. מי אני? זה משהו אחד. והשם שלי זה איך אני מופיע כלפיכם. אני הרופא שלך. אני הנגר שלך. אני המפקד שלך. כלומר, יש אותי, ויש איך אני מופיע אליך. איך אני מופיע אליך זה השם. עכשיו, כשאומרים, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה אומר שגם השם עצמו וגם ההופעה שלו יהיו אחדותיים. לא כמו בעולם שלנו שבו נראה שיש פירוט בין שני הדברים. זה רק נראה, אני מדגיש, מכיוון שמצד האמת הכל אלוהים. אין דבר שהוא חוץ מאלוהים. השולחן הוא חלק מאלוהים, אני חלק מאלוהים, העולם שלנו חלק מאלוהים, האטמוספירה, הכל חלק מאלוהים. אלא מה? בעיני הבשר שלנו, אנחנו לא רואים את האלוהים עצמו. אז זה נראה לנו כביכול שיש עולם ויש אלוהים. אבל מצד האמת, כבר מהיום אלוהים הוא אחד. כלומר, אמרנו, הוא לא מתחלק לחלקים, הוא לא נפרד לחלקים שונים ונפרדים. לעתיד לבוא, גם אנחנו נראה את זה שהוא אחד.
מה זה שמו?
שמו זה ההופעה שלו. איך הוא מתגלה אלינו. אמרתי, יש את ה...
מה זה השם אחד ושמו אחד? אמרנו שהשם אחד זה ההופעה שלו.
לא, לא. השם אחד... יש את השם. השם זה הוא עצמו. שמו זה איך הוא מתגלה אליך. עכשיו, אני אמרתי, קודם כל, הבנת מה זה שמו אחד? לפני אחד, קודם כל, מה זה הוא ומה זה שמו? יש לך אבא שלך. אבא שלך הוא לא רק אבא שלך, הוא גם נוסע, הוא גם נהג. כשהשוטר עוצר אותו, הוא נהג. בשביל אמא שלך, הוא הבעל שלה. בשביל הסבתא שלך, הוא הבן שלה. כלומר, בשביל כל מיני מציאויות, הוא מראה צדדים אחרים שלו. לכל מציאות ומציאות, כל אחד ואחד מאיתנו, הוא מראה צד אחר. לאמא שלי אני בן, לילד שלי אני אבא, לחברים שלי אני חבר. אני יודע מה, כלפי השוטר אני אזרח, בצבא אני פתאום מילואימניק, וזה השמות שלי. יש לי המות שמון, המון הופעות, וההופעות האלה הם משתנים, ולפעמים אפילו סותרים אותי. כלומר, אצל האלוהות אמרנו שהשם, ההופעה של אלוהים, כלומר העולם, עולם מלשון העלם, זה דבר שנעלם, ההיעלמות של אלוהים בתוך העולם היא קצת סותרת אותו. כיוון שזה נראה שהעולם שלנו מתגלגל בלי אלוהים. אז יש פה סתירה בין אלוהים לבין איך שהוא מתגלה אלינו. מתגלה אלינו בצורה שהיא מעלימה את עצמו. ואז בעולם שלנו לכאורה חס וחלילה יש פירוד בין אלוהים לבין השם שלו. לעתיד לבוא אנחנו נראה שהכל זה רק דמיון שלנו. מצד האמת אין שום פירוד. ואלוהים והשם שלו וההופעה שלו היא אחת, כלומר היא אחדותית, היא לא מורכבת מחלקים. אם אנחנו חוזרים לשמע ישראל השם כן הוא שם אחד, אמרנו שהשם הוא אחד, מובן שהוא לא מתפרק לחלקים. ואת זה היום אתה לא רואה. היום זה נראה שכביכול יש פה בעולם שלנו אנשים שהם נגד אלוהים, מעשים שעושים נגד אלוהים. העולם שלנו בכלל סתם בהסתכלות חיצונית, אתה לא רואה אותו ישר, את אלוהים. ולעתיד לבוא יהיה איחוד. כלומר, אתה תראה את האלוהות בצורה שהיא לא תהיה כמו היום מפורקת ומשתנה. למה אני הזכרתי את זה עכשיו? בגלל שכשהמוסלמי אומר, אנחנו מאמינים באחדות האלוה ובקדמותו, זה ציין הרב שרקי, ובאמת נכון, אנחנו רואה את זה בהמשך, המוסלמי לא מאמין באלוהים אחד השני שהסברתי, אלא רק באלוהים אחד הראשון שהסברתי. כלומר, כשאומר אלוהים אחד הוא מתכוון, יש אלוהים אחד ולא שני אלוהים, ולא שלוש אלוהים. אבל הוא לא תופס שהאלוהים הוא אחד במובן זה שהוא לא מתפרק לחלקים. בסדר? אנחנו נראה את זה בהמשך, רק תזכרו את זה.
אז הוא מאמין בו ולא מאמין בהופעה שלו?
הוא מאמין בו, אבל הוא מאמין שההופעה שלו היא משהו אחר לגמרי. זה לא הוא. אבל אני לא רוצה להרקל, אנחנו נתקל בזה בהמשך. בינתיים רק תזכרו שהאחדות של המוסלמים היא גם אחדות, והיא טובה לנו והיא מצוינת. בקטע הזה אנחנו מסכימים איתם, ולכן הנוצרי עובד עבודה זרה, והמוסלמי הוא לא עובד עבודה זרה, בגלל שהוא אומר שאלוהים אחד. אבל אני רק רוצה להזכיר שזה לא האחד שלנו. אם מי ששומע אותם אומרים לא אילה, אילה לא. נכון? שומעים אותם, איפה מגיע פה בהופעה? שומעים את זה? לא אילה, אילה לא, ומוחמד רסול אילה. חמש פעמים ביום אומרים את זה, זה התפילה שלהם. לא אילה, אילה לא. אין אלוהים מבלדי אלוהים. זה מה שאומר פה אחדות האלוהה. כלומר, אין עוד אלוהים, יש רק אלוהים אחד. לא אילה, אין אל עוד, חוץ אילה, חוץ מהאל האחד.
זה בסדר.
לא אילה, אילה, זה מצוין. רק זה בסדר, זה אתה יכול להצטרף. אסור להצטרף להמשך, הוא מוחמד רסול אילה. מוחמד הוא הנביא של אלוהים. נכון, לא. יש נביא אחד, משה.
אולי הם קוראים למשה מוחמד?
לא, לא. הם קוראים לאותו אדם שהיה לפני...
זה
שהקים את האסלאם, נכון?
שהקים
את האסלאם. עכשיו, אני רק רציתי להגדיר, אני אולי קצת סיבכתי אתכם, אני לא רוצה שזה יקרה, שהאחד של המוסלמי הוא לא האחד שלנו. האחד שלנו הרבה יותר עמוק.
המוסלמי מכיר לענייננו רק בהוא אחד ולא בהופעתו אחד?
בדיוק, כלומר, הוא מכיר בהוא אחד, מצוין, ולא בהוא, והוא וההופעה ביחד אחד.
לא
יפה.
השם אחד או שמו אחד, רק
כן,
שם
בין.
אחד.
רק השם אחד, בסדר, יפה מאוד. בבריאת העולם ובהתייחסות כל האנשים אל אדם ואל נוח. בסדר? זה, מצד הזה אנחנו ממש מסכימים איתם, שהעולם הוא נברא, בניגוד לפילוסוף, וגם הם אומרים שכולם, העולם שלנו מתחיל מאדם ונוח, אולם מחיקים לנו את ההגשמה מת האלוה לגמרי. פה זה כמו הפילוסופיה, שלא ייתכן שאלוהים יש לו גוף. מה תאמר? הרי יש בקוראן כל מיני משפטים שנראים כביכול, כאילו לאלוהים יש גוף. הוא מסביר את זה. ואם ימצא דבר מה מזה בלשון הקוראן, נפרשהו ונאמר, כי הוא על דרך העברה, והקירוב אל דעת בני אדם. כלומר, כשאומרים יד, כמו אצלנו, יד האלוהים, אלוהים כועס, כל הדברים האלה, זה לא שבאמת אלוהים כועס, לא באמת שאלוהים יש לו יד, אלא זה משל, משל לדברים מסוימים. מלבד זה אנו טוענים כי ספרנו דבר האלוהים. זה פה כבר הוא מתחיל להיכנס לאחד העקרונות הכי בסיסיים של האסלאם, שאותו אנחנו לא מבינים. ועד שאתה לא פוגש מוסלמי או מישהו שמומחה למסלאם, אתה לא מבין את הפסקה הזאת. אני זוכר כשלמדנו את זה לפני כמעט 20 שנה, למדתי את זה פעם ראשונה, לא הבנתי את זה. עד שפגשנו, יש לרב אורי שר, כי יש לו אח, מזרחן.
מזרחן.
הוא למד באוניברסיטה מזרחנות, זה התואר שלו. עוסק מאוד באסלאם, הוא עובד עם הצבא בגלל זה, להבין תהליכים בחברה וזה. והוא הסביר פה, יש פה שתי שורות שהן מאוד מרכזיות. ובהמשך הן עוד יותר מתחזקות. אבל אתה לא מבין את זה, תראו, זה המשפטים הבאים.
אבל הוא ככה הבדתי מה זה, אולי מרחיקים לנו את ההגשמה ואת האלוה.
כלומר, הם באים ואומרים, מה שאמרנו, אל תחשוב שאלוהים יש יד וראש ואף. זה מלשון גשמיות, כלומר, מלשון גשם, חומר. לכאורה, הנצרות באה ואמרה שאלוהים הופיע בתוך גוף של ישו. האסלאם בא ואומר, לא נכון. איך אתה יכול להגיד שאלוהים יש לו יד, שיש לו רגל? מה זאת אומרת? ואז קשה עליהם, איך זה יש ביטויים של יד ורגל בקוראן? אז הוא אומר, זה רק משל, אל תיבהל מזה. עכשיו, תראו את השתי משפטים הבאים. זה מאוד מרכזיים בפסקה הזאת. מלבד זה אנו טוענים כי ספרנו הוא דבר האלוהים. זה אנחנו גם מסכימים, לפחות לגבי התנ"ך שלנו, שזה נבואה ודבר האלוהים. אבל פה אומרים משהו שהוא מאוד שונה מאיתנו. ספר זה דבר פלא הוא, המחייבנו לקבלו מצד עצמו, כי אין אדם בעולם יכול לחבר כספר הזה, אף לא פסוק אחד מפסוקיו. באסלאם, הקוראן תופס מקום מרכזי בצורה שהיא לא תיאמן. כלומר, מבחינתם, הקוראן כביכול זה כמו אלוהים. כלומר, זה איזשהו ספר פלאי, כמו שהוא כתב פה, שאף אחד לא יכול לכתוב ספר כזה.
מבחינה תחבירית יש פה
כאילו
דברים ש...
כן, גם מבחינה ספרותית, מבחינה תחבירית, מבחינת האמונה, זה משהו פלאי, 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 שמבחינתם זה כאילו איזשהו דבר שהוא לא נברא ולא היה ולא יהיה כמוהו, ובגללו הם מאמינים. לא בגלל שום דבר אחר, אלא בגלל הספר עצמו. אנחנו נראה תכף שהכוזר יגיד לו, מלך הכוזר יגיד לו, אני לא רואה את מה שאתה אומר לי בקוראן. אתה יכול להתלהב והכל, אבל הקוראן הוא לא כזה. אז מה אני אעשה? אם אתה בונה את האמונה שלך על הקוראן, כן?
אז אתה כן.
אז אתה כן, אני לא, יפה מאוד, זה מה שאומר לו, בדיוק מה שאומר לו. כלומר, אם אתה בונה את האמונה שלך על הקוראן, על הרגש, נכון? אז זה רק שמה.
למה הרגש?
מכיוון שהמפגש עם הקוראן הוא לא עם התוכן שלו, אלא עם, כמו שהוא אמר, עם הסגנון, המליצה המיוחדת שלו, התכונה שפה. הסגנון של הדבר זה לא משהו שכלי. הסגנון של הדבר זה משהו רגשי. אם אתם שמים לב, גם האומה הערבית עצמה היא מאוד מאוד רגשית. אתה רואה ערבי מדבר, אני לא יודע, אתה רואה ערבי מדבר, הוא מדבר עם כל הגוף. עם כל הגוף, אנחנו לא מדברים ככה. כי אנחנו מאוד אמריקאים. וזה, לפי דעתי, זה קצת נכות שלנו, שלא תחשבו שאני מתלהב מזה. זה קצת נכות שלנו שאנחנו לא מצליחים להביע בגוף שלנו את כל מה שנמצא בראש שלנו. כלומר, עד כך יש מקרים קיצוניים של אנשים שהם רק ראש, הם לא גוף בכלל. הגוף הוא רק אמצעי להחזיק את הראש. אבל אצל הערבי זה בקיצוניות השנייה. אתה רואה, הוא עושה הצגות. הוא ממש כזה, אתה חושב שהוא בתיאטרון. כל מילה אצלו היא כזה תיאטרון. אבל אני רוצה את יחיאל שנייה, לפני ש... רציתי לשאול משהו?
למה הם משנים כל הזמן את הקוריאן?
הם לא משנים. יש מחלוקת בין הסונה לבין השיעה, שזה כבר מחלוקת להבדיל אלפי הבדלות, כמו התורה שבעל פה. כלומר, האם יש דבר, אחרי שנחתם הקוראן, האם יש עוד המשך של סיפורים וכל הדברים שקרו עליו?
לא, ראים נגיד אם אתה מכיר את החיזבאלוניק שהתחיל שהתגייר, אז הוא רק בפשטות שמשנים כל כמה שנים
את הקוראן. עוד פעם אני אומר, השינוי הזה זה שינוי שנובע ממה שאמרתי. כלומר, הוא כותב את זה שם בספר, לא ראית את הספר.
מוסיפים או משנים?
אבל השינויים וההוספות, כל הדברים האלה, זה עוד פעם, זה נובע מזה שהחיזבאללה הם שייכים לפלג שנקרא שיעה, השיעים. כמו פרס, איראן, חלק מסוריה, כל מיני קיים כאלה. זה כבר ההמשך של האסלאם. זה כבר מחלוקת, האם יש לנו המשך, אפשרות לבוא ולבנות תורה שהיא המשך של הקוראן. והאם היא יכולה גם, כמו שאתה אומר, לשנות, להתאים, להזיז או לא?
גם אצלנו, אבל יש מין עניין כמו, יש את הפסוק, הלוואי ועוד יעזרו ותורה תישמרו, כי האור שבא מחזירה לנו.
נכון, נכון.
ויש לנו גם את העניין הזה שכאילו...
זה יפה מאוד.
התורה היא כל כך ספר חוקים מדהים
וזה, ש... זה יפה מאוד מה
שאתה... יש עניין בפני עצמה, כאילו.
אני מאוד שמח שהעלית את זה. מישהו יודע מי נתן לנו את השם עם הספר?
הסינים, לא?
לא, ערבים. דווקא הם, למה? בגלל ש... וספר לא נכון, דרך אגב זה שם גם לא נכון. תכף אני אסביר גם למה. למה? בגלל שאצלם בתרבות הספר הוא מרכזי. אז כשמסתכלים על היהודים, הם גם באים וחושבים שהיהודים הם גם כמוהם. הספר התורה היא מרכזית. עכשיו אני אסביר לך מה ההבדל בינם לבינינו. הספר אצלנו הוא דרך להתחבר לעצמך. דיברנו על זה בהתחלה. אמרנו שהספר שאותו אתה לוקח ושם בארון, זה רק משהו שמתאר, משהו שכבר נמצא אצלך. משהו שנמצא אצלך בנשמה. משהו שכתוב באותיות של הנשמה שלך, אלא מה? אתה לא מודע מספיק לעצמך. אתה לא מחובר לעצמך. אז צריכים לתת לך ספר שיגיד לך מה נמצא אצלך, כמו שנותנים לך ספר ביולוגיה, שבו אתה אומר, קורא בו, החתול בערב הוא צריך לעשות ככה וככה, הבוקר צריך לעשות ככה וככה, ובצורה הוא צריך לעשות ככה וככה. למה? מכיוון שיש לו תהליכים ביולוגיים מסוימים שעוברים עליו, ולכן גם ככה, אותו דבר, להביא לפלפי הבדלות, גם היהודי יש לו תכונה מסוימת שנמצאת בתוכו, והספר שניתן לו, במעמד הר סיני מגלה ומסביר מה כתוב אצלו בנשמה. עכשיו, המשפט שאותו אתה אמרת הוא משפט מאוד קשה. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לנו, הלוואי ואותי עזבו ותורתי שמרו. כלומר, מצידי לא אכפת לי שהם אפילו לא יעבדו את אלוהים, העיקר שיהיו מחוברים לתורה.
למה?
מכיוון שהחיבור האמיתי שלך לאלוהים זה דרך התורה. עכשיו, מה זאת אומרת דרך התורה? כלומר, עוד פעם, זה משל. כלומר, ברור לנו שאין מצב שבן אדם הוא לומד תורה והוא לא מחובר לאלוהים. זה מה שעושים באוניברסיטה, אנשים שהם לומדים, חז וחלילה כולם, אבל יש חלק מסוימי. אתה רואה אנשים שהם לא יראי שמיים, והם לא זה, והם לומדים תורה, והם אולי אפילו נהנים מהתורה, אבל לא מחוברים לאלוהים. אבל המובן של המשפט היפה הזה שהזכרת, הוא רוצה להגיד שהתורה היא הדבר בעולם שלנו שהכי מחובר לאלוהים. ואם אתה רוצה להיות מחובר לאלוהים, אז אתה חייב להיות דבק בתורה. עכשיו, מה זה אותי עזבו? אותי עזבו, אולי אותי עזבו, זה מצידי אפילו שלא תשמרו מצוות. תסתכל על הפרשנים שם שאומרים, אפילו אם לא תשמרו מצוות לא אכפת לי, העיקר שתהיו מחוברים לתורה עצמה. למה? מכיוון שכביכול התורה זה כמו הראש, והמצוות זה כמו הגוף, האיברים של התורה, הידיים של התורה. אז אני מעדיף שתהיו מחוברים לראש, לתורה, ולא תהיו מחוברים, אפילו במחיר שלא תהיו מחוברים לידיים, למצוות. אבל כמובן, התורה עצמה היא לא עומדת בפני עצמה כספר כמו שהם כותבים פה, אלא היא כדבר המרכזי בעולם שלנו שמאוחד עם אלוהים. וזה הדרך שאני מתחבר לאלוהים ולעצמנו, לאלוהי שבתוכנו. בסדר? זה הבדל בינינו לבינם, כאשר הם מדגישים בצורה קיצונית את הספר. כן.
שכחתי.
דרך אגב, אנחנו גם רוקדים עם הספר בשמחת תורה. אנחנו גם מאוד מרחים את הספר. אבל כל הדברים האלה, עוד פעם, רק בגלל שהספר הוא מגלה לנו את התכונה שלנו. לא בגלל שהספר, אנחנו לא אומרים שהספר עצמו כתוב בצורה מסוימת, פלאית, סגנונית, לא.
למה? יש בו את כל הסודות, הוא כל כך עמוק.
למה?